התחלנו בהכנות לשבת, דיברנו על כל הדינים של יום שישי, התקדם לקראת השבת, שהייה, חזרה, התמנה וכולי, קידוש, ודיברנו כבר כמה וכמה פרטים בסעודת השבת בשיעור הקודם לפני השיעורים בלכות פסח, וכיום אנחנו מדברים על ללכות לחם משנה. יש בזה כמה וכמה דינים ועניינים שכדאי לדעת. ראשית כל, הלכה היא שהכל חייבים בלחם משנה, אחד אנשים ואחד נשים, כן? גם נשים חייבות בלחם משנה, וגם הילדים הקטנים שהם בעצם יהיו כבר לחינוך צריכים להקפיד על לחם משנה. ולכן אם הבעל הבית מוציא אותם מדי חובה, אז כמובן בסדר, אבל אם הם אוכלים בפני עצמם, בוא נגיד שהילדים אנחנו לא מחכים עד שאבא יחזור מבית הכנסת, האויבד הגדול עם ההתוועדויות, הילדים אנחנו ב-12 בצהריים, האם מגיעה מבית הכנסת, משיב את הילדים לשולחן, עושים להם קידוש ומאכילים אותם, אז צריך לדעת שאם ילדים שהגיעו לגיל חינוך, לא לתת להם סתם פרוסות לחם, שהם יעשו גם לחם משניהם. וכמובן שאם אישה עושה בפני עצמה אוכלת לפני שבעלה מגיע, גם צריך לעשות לחם משניהם. אבל לחם משנה לא מעכב סעודת שבת. אם אדם נמצא במקום, במצב שהוא אנוס ואין לו לחם משנה, בשביל זה הוא לא חייב, אני לא יכול לשבת לאכול, אין לי לחם משנה. אין דבר כזה. לחם משנה לא מעכב את הסעודה. אדם נמצא באיזשהו מקום, תקוע איפשהו, המטוס עשה נחיתת אונס, השאיר אותו איפשהו בזגרב, אני יודע איפשהו, חצי הקדר התחתון העליון באיזשהו מקום נידח, ואין לו לחם משנה. התוכנית הייתה להגיע לשבת למוקום פלויני, שם יש הכל. אתה זוכר שהיה סיפור עם החבר'ה של צח שנסו ונתקעו איפשהו והמטוס לא יכול לזוז, היה שלג, המטוס קפא, סיפור ארוך ממש, הדלקת נרות, לא ידעו איפה הם יהיו בכלל. קורה? אז במצב כזה אין לך לחם משנה, זה לא מעכב שבשביל זה אתה לא תאכל סעודת שבת, אתה יכול לאכול סעודת שבת, תתחיל לצריך לחם משנה כמובן. עכשיו מה זה לחם משנה? צריך לקחת שני כיכרות שלמים, שאוחזים אותם צמודים בשעת הברכה, כפי שהתבר להלן האופן, וכאשר מגיע שלב הביציאה, משמיטים את אחד מהם. כלומר, בלשון אדמו"ר הזה כן, בסימן ריש עין דלת, שבני הזהירות ממילים לא יפות, אז קוראים סימן עדר, קוראים לזה עין דלת ריש. אומר אדמו"ר הזקן שם בסוגריים, ורשאי להשמיט השנייה מידו בשעת הביציאה. כלומר, כאשר הוא חותך את הלחם, אז הוא לא צריך להזיק את שתיהם בידיים תוך כדי שהוא חותך, למרות שראיתי אצל צדיקים שדווקא כן מזיקים את שתי הארצות, עכשיו בוא יצא לכם מנורות, זה מתחילים לחתוך כשעוד שתי הלחמים ביד. לא, אדמו"ר הזקן אומר במוסגר, רשאי להשמיט השנייה בידו בשעת הביציאה, ודי במה שאחז את שניהם בשעת ברכת המוציא. הלחמי שצריך בשעת ברכת המוציא, למרות שהלשון הוא צריך לפצוע הלחמי שני, הכוונה היא לא שצריך לפצוע לחתוך כשזה במצב של לחם משנה, לברך המועצה לחם משנה ואז לפצוע. עכשיו מכיוון שצריך להיות שהכיכר ישלם בשעת הלחם משנה, אז לכן לא חותכים בו כלל לפני סיום הברכה. בימות החול כתוב שאם אנחנו עושים ברכה על לחם, כיוון שיש עניין לברך על השלם, אז או על הגדול, זה החשיבות של הברכה. אם אתם זוכרים שדיברנו בשיעורים על דיני קדימה בברכות, שהשלם יש לו חשיבות אפילו לפעמים יותר מהשבעת המינים וכו' וכו', כל מיני עניינים. עכשיו יש לך לחם שלם, אתה רוצה לחתוך פרוסה ולאכול, אתה לא רוצה יותר פרוסה, אבל יש עניין לברכה לשלם, אז לא מברכים שזה שלם לגמרי ורק אחר כך מתחילים לחתוך, כי זה מין הפסק כזה מיותר. כתוב בשולחן ערוך, בסימנים שעוסקים בברכות ביציאת הפת, שחותכים עד לשלב שזה עדיין נחשב למחובר, שהמבחן הוא שאתה תופס את החלק האחד של הדבר והשאר עולה איתו, כלומר החלק הקטן אתה בוצע חלק בעליכם, כן? אחר כך אתה, אם אתה יכול לתפוס את החלק הקטן יותר והחלק הגדול שתולה עליו הוא לא נתלש ממנו, זה נחשב שהוא עדיין שלם. אז חותכים עד לשלב מסוים, לא יותר מדי, ואז מברכים המועצת לחם מנועץ, ורק אחר כך מנתקים את החלק הקטן מהגדול. כך כתוב בשולחנו בלכות מציאת הפת. אומרים לך אבל שמגיע לשבת, אל תעשה גם את זה. כיוון שבשבת זה לא עניין של הידור כזה לברך על השלם, שמקסימום זה לא הצליח לי וחתכתי קצת יותר מדי, אז לא ברכתי על השלם, ברכתי על לחם חתוך. אבל לחם משנה זה חיוב, יש חובה ללחם משנה. לכן נפסק בהלכה שמכיוון שהכיכר צריך להיות שלם, לא לחתור בו לפני הברכה בכלל, ובלשון אדמו"ר הזקן, כי שמא תשמיט ידו, הוא רוצה לחתור רק קצת, אבל הצליח לו יותר מדי, נתן לחץ קצת גדול על הסכין, ויחתוך יותר מכשיעור זה. שיעור זה הכוונה שדיברנו, השיעור שיכול לתפוס את הקטן והגדול הולך איתו. וממצא שבצל פרוסה, שהוא בצל לחם פרוס, ובשבת צריך להיות לחם משנה שלם. אני יוצר לכאורה הפסק. אמרנו מקודם שלמה בימות חול אנחנו משתדלים לחתוך, כן, כדי שכמה שפחות הפסק בין הברכה לאכילה. ממשיך אדמר זקן ואומר, ואין לחוש להפסק שהיית שאתה שוהה החיתוך בין ברכה לאכילה, מכיוון שלצורך המצווה שזה ככה צריך להיות. כל מקום אומר, אם שחר וחתר בשבת כמו בחול, לא הפסיד עליכם משנה. בתנאי אבל, כל שוחז בפרוסה ושאר הכיכר עולה אימו. כשאין שאז הוא כשלם לכל דבר. אתה שואל איך לדאוג לכתחילה, אל תסתבך. אל תחתור בכלל. אתה תעשה המויצי כשאר הכיכר משלם. אם אתה כן חתכת, כל עוד לא הגעת למצב, כל עוד המצב הוא, כפי שהוא אומר את זה, שאוחז בפרוסה ושאר הכיכר עולה אימו, הרי כשלם בכל דבר אתה יכול, אז יצאתי לחובת לחם משנה. עכשיו מגיע מה שאתה הזכרת, המוגן אברום ועוד כותבים שלמרות שלא לחתוך בלחם, נהגו לרשום עליו סימן עם הסכין לפני הברכה.
מה זה נותן?
מה?
לחם.
כאילו איזו הכנה, כבר התחלתי לעשות משהו. אז למרות שאדמו"ר הזקן משמיט את זה, מאוד מעניין, זה מוגן אברום. ואדמו"ר הזקן הרי ידוע מאוד נאמן למוגן אברום. אדמו"ר הזקן לא מביא את ההנהגה הזאת לרשום סימן, גם בהלכות פציעת הפת, שהקראנו, עכשיו הקראנו את הקטע, איך לעשות שבשבת חולו וחולו, זה יקרנו מלכות ביציאת הפת בסימן קופסה מגזיין סיבס ג', וגם בסימן עדר כשהוא מדבר לכם מישהו לא מזכיר את המנהג הזה. ואכן אפשר לומר שזה לא משהו שבטעות אדמור הזה, כן, לא טעות כמובן, זה השמטה או משהו, כיוון שהצלח ועוד יש הם לא מסכימים עם המנהג הזה. אבל בספר המנהוגים חב"ד כתוב שכך מנהגנו, שלמרות שהאדמו"ר הזקן לא מביא את זה, אבל מנהגנו, אומר הרבי בספר המנהוגים, שעושים סימן ואחרי חותכים.
חותכים באותו מקום.
או, עכשיו כתוב במפורש, הקצויס השולחון כותב בסימן פי בייס, בעד השולחון לסחז בשם הצמח צדק, שלא צריך לחפש, להפסיק בין הברכה לבציעה, לחפש איפה עשינו את הסימן. כן? ותלדורד אומר שלמרות שלכתחילה לפצוע במקום שרשמנו, אבל זה לא מעכב, זה לא חייב להיות. בהמשך כותב אדמו"ר הזקן שם, איזה מן הלחמים אנחנו צריכים לפצוע? יש שתי לחמים. כותב ככה, צריך לפצוע מן העליונה, שהם מעבירים על המצוות. יש כלל, הם מעבירים על המצוות. אתה לא מדלג, יש לך פה אפשרות למצווה, אתה לא מדלג, אומר לו, לא, אני אעשה את המצווה מדבר השני. אין מעבירים על המצוות. ולכן, אם יש לך לחם עליון ולחם תחתון, אתה מזיק, אז הראשון שאתה פוגש הוא העליון. אז אתה לא תשים אותו הציר ואתה תתחיל לחתוך את התחתון. כך כתוב בשכונו חדמור הזקן, צריך לבצעם לעליונה שהם מעבירים על המצוות. באמת לא אומרים ביום השבת או בליל יום טב. ביום השבת, ביום טב זה גם בלילה וגם ביום בוצעים את העליונה, בשבת רק ביום השבת, בליל השבת על פי הקבלה יש נוהגים איתם הידוע להם, אומר אדמו"ר הזקן, וכידוע שהסגנון הזה בדברי אדמו"ר הזקן, טעם הידוע להם זה קבלה. יש נוהגים איתם הידוע להם לפצוע לתחתונה. הם מעבירים על המצווה, אז איך אפשר לעשות דבר כזה? כדי שלא נעבור על המצוות, מניחים התחתונה קרוב יותר אצלם יותר מהעליונה, נמצא שאין כאן מעביר על המצוות כלל. כלומר, כך גם אני נהגתי לפני שהגעתי לחב"ד, שיש שתי חלות, אחד על השני, השני יותר קרוב אליי, כלומר לא ככה ממש אחד על השני, התחתון קצת יותר קרוב אליי, ואז אני שם אצל לחם מן האורץ, ואני לא מעביר, כיוון שהוא באמת עליון, אבל כשאני ניגש, את מי אני פוגש קודם, וטוב, אז זה מה שאדמו"ר הזקן אומר, כדי שלא לבוא המצוות, אני אגיד מהתחתונה הקרוב אצלם יותר מעליונה, נמצא שאין כמה בין המצוות כלל. זה מה שכתוב בשכונו חדמור הזקן. וזה על פי נגלה. על פי הקבולה כותב הרבה, שבליל שבת מניחים עליכם משנה זו אצל זו, אחד ליד השני, ובוצעים את העליונה כמובן, ולמחרתו באופן שחלה מהמיתי למעלה קצת על השנייה. כן? בלילה צמוד, ביום קצת יותר גבוה, אם אני קצת יותר גבוה, אבל רק קצת כותב למעלה, קצת על השנייה
גם צמוד, לא אחד על השני,
רק קצת,
לא על השני,
לא, בכלל. וכך ראינו את הרבה באמת ככה נהג לעשות את זה, מה לא כתוב בשולחן ערוך איך צמוד, עם החלק התחתון של החלה, או שמהצדדים צמוד, או ככה צמוד, אבל ראינו אצל הרבה של לקחת את החלות ככה, שהחלק התחתון של החלות ככה היו צמודות, וככה הרבה עושה את המועצי. אז ואיפה נמצא כל הדבר הזה? זה בתוירו, כן? חסידי שפער שמה שקוראים, בתוירו, בסוף פער של בשלח, כותב אדמו"ר הזה ככה, תקשיבו, נלמד קצת חסידס. ואחר כל זה, אומר אדמו"ר הזקן, כל מה שהוא דיבר מקודם בעניינים שפנים בסעניונים, מובן עניין שתי הלחם שבשבס, שעל פי ניגלה צריך להניח זו על גבי זו. מדוע? כי בחינס ניגלה בחינס השתל שלוס, במילה השתל שלוס הולך אחד מתחת השני, זה משפיע לזה, זה וזה, זה וזה, השתל שלוס הולך אחד מעל השני, כן? ובחינס ניסט ובחינס אור חויזר עליאס האוירויס, כן? מטעם זה צור שיר זו בצד זו שתיהם בשובר שמורים הבחינס האיסקללוס אמיתי במעקיף האליוי. כאשר יש איסקללוס, אז אין אחד גבוה יותר מהשני, הם נכללים אחד בתוך השני, מצד עצמוס אוירסו ברוכו שניהם בדיבור. איך עוד נאמרו שכולל שניהם בשובר? הוא מסכם, וזהו, שעל פי הניסטה צריך להיועז בייס אחר אז דלכם משנה, זו בצד זו. עד כאן, בשעון אדמור הזה, כן, בתאירופה שסוס בשלח. אז אנחנו יודעים כבר גם כן את הסודות שבדבר. אבל כמובן, מה שכן שמתי לב, ששם לא כתוב את ההבדל בלילה ליום, זה מה שהרב מוסיף במכתב שלו, שביום, אם אני קצת יותר גבוה, זה לא כתוב שם, אז טוב. איך שאלו פעם את ה... מאיפה לקחת את זה? ובזו שאני אמר, מאיפה שהרמב"ם לקח את זה שם, אני לקחתי את זה. כלומר, כשרואים מה שקורה בעולמות העליונים, לא צריך דווקא מה המקרנס, אפשר להגיד בדיוק מה צריך להיות. אז זה שאמרתי לכם שהרבה מצמיד את שתי החלות זה לזה בתחתית החלה, ראיתי שככה מובא בשם האריזה בשער הכבונס עין בייס עמוד בייס או משהו, שיש לחברם בשולי החלות, שוליים זה התחתית כידוע בשנה הקדיש. עכשיו כשמגיעים מחסיקים את שתי החלות כאחד מבחים המועצי, כשמגיעים להזכרת שם השם מגביעים את שתי החלות, ברוך אתה לא אחרי שמזכירים את השם, מחזיקים אותם שוב רגיל. בשעת אמירת שם השם, מגביעים את החלות קצת בשתי ידיו. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה איך בני הבית יוצאים מדי חובת לחם משנה. כמה שבני הבית חווים בלחם משנה, נפסק בשכונו, עושים מקופי דלת, דמור זה כמסיב דלת, שהם יצאו ברכת המוציא מבעל הבית. ובשדברור הוא כותב שאסור להם לברך על הפרוסות שנותנים להם, שנמצא שלא בירכו על לחם משנה. הם חייבים לצאת ידי חובת הברכה מבעל הבית, שאז נמצא שברכתו זוהי בעצם ברכתם. הם, שהם כבר, הבעל הבית מזיק את הלחם משנה ביד. ובערך המועצה לחם לארץ, מה הקשר שלך לזה? אז אם אתה יוצא ידי חובה את המועצה לחם לארץ בעל הבית, אז הברכה שהוא בירך על החלות, זה כאילו אתה מברך, כי אתה כאילו עכשיו מברך באמצעות הפה שלו שומע כהנה, ואיך אתה מברך? על החלות שהוא מחזיק ביד. אבל אם אתה הולך ועושה אחרי את הברכות על הפרוסה, כלומר כאשר הוא בירך עליכם משנה, הוא בירך עליכם משנה, ואתה מברך על פרוסה, זה הטענה של המשנה ברור, כך הוא טוען. אם אתה יוצא ידי חובת הברכה, אז הברכה הייתה על עליכם משנה, האכילה היא בפרוסה, אבל אם אתה לא יוצא ידי חובה, זה אתה.
יכולים להחזיק ביחד?
אה?
יכולים כמה להחזיק ביחד? בסדר.
כן, זה בטח, יכולים, אבל שאלה כמה משפחה גדולה, ועד כמה זה אפשרי. פעם זה עובד, פעם לא, תלוי, יש לפעמים אתה, יש ציבור רציני. אז בוא נראה מה הרבי כותב.
למה באמת לא הפסק? מעבירים את זה לשלושה אנשים, כך משלמים, זה הפסק, אז למה זה?
הוא לא אומר להעביר, הוא אומר שכולם יחזיקו את הידיים על הלחם, שני ביחד עם הבעל הבית.
בשטח עושים את זה, לא עושים
את זה,
כולם
מתעקר. תגיד הזה, יוני? לא, לא דווקא. לא דווקא. אצלי מי שמקפידה זה תק הרבנית שלי, כי לא יודע, כי לא יודע, אני אקחיל לך מה שהרבא אומר. הרבנית שלי יודעת שהיא צריכה להחזיק את הלחם אישי. כשאני עושה המויצי, היא חייבת לשבת ליד השולחן ולתפוס את החלה גם כבידיים. היא לא מבטרת. אבל תראו מה הרבא כל אומר. אנחנו מעתיקים את זה בשער הלוך ומינק, חלק א' עמוד עין רישי, שם כותב הרבא. הרבא מצדיק את, בלשון הרבי, מנהג אנש. וכשיש לכם משנה רק לאחות, מוציא ומוציא גם את האחרים, נוהגים שם לבית לברך המוציא כל אחד לעצמו. זה מן הגנש. הרב מסביר שכיוון שברדי לצאת בברכה זו צריך לכוון, למה אנחנו באמת לא יוצאים ידי חובה? הכי פשוט, של מה להסתבך? שהבעל הבית יגיד המויצי ואנחנו נעשה עומם ונצא ידי חובה, כמו שיוצאים על לשמוע כל שויפו ועל מיקרו מגילו ועל כל הברכות שיוצאים ידי חובה, ואחרי כן אנחנו נקבל את הפרוסות. למה אנחנו צריכים? זה אומר ככה, הוא אומר קודם זה מסבך את המצב. כדי לצאת בברכה הזאת צריך לכוון המוציא והיוצא, ואסור להפסיק בשמיעת הברכה עד שהפרוסות מגיעות לכל אחד. כן? אז בשעת ברכת קידוש ועבדול כבר הורגלו השומעים שיוצאים מדי חובתם, הרי התרגלו כבר. אבל לכן בסתם זה נגרע אחרי הרוב שמכוון לצל, אפילו לא מכוון במפורש, אבל יודעים שזה הסדר, אז זה הופך להיות אוטומטית שזה ככה. אבל הרב אומר שבברכת המוציא, בפרט כשיש ציבור גדול, אז מהזמן שמברכים ועד שזה מגיע לכל אחד, קשה מאוד לזהם מהפסקים וקשה שיכוונו. בקיצור, לכן הרב יש להעניק שכל אחד ואחד יברך לעצמו ברכת הנהנים. אגב, הרב מזכיר שגם את שתיית הכוס, משמע שם מהאריכות של הרבי, שהרבי סבור שגם כשמברכים בו בפרגופן, כשמקבלים את כל אחד את היין שלו אחרי הקידוש, ככה משמע שם, אבל זה לא השיעור שלנו היום. הכל פנים, הרבי ממשיך, ומה שכותב שנראה באחרונים, שאם עושים כן ברכה כל אחד לעצמו, לא יצאו את החיוב שלכם, ישנה, אמרנו כל משכח את המשנה ברורה. הרבי אומר, מה שאתה כותב שראית בזה אחרונים, לא ידעתי מקור על זה. לא ידע מה מקור על זה. עד הרב אומר, בפירוש כתוב באש של אברום, יש לבוא מבוצ'אץ', כן, שזה עכשיו הוא פוסק מאוד מכובד ומקובל, הוא מודפס בכל השולחן אורך הגדולים בסוף השולחן אורך, כפי שאנחנו מזכירים תמיד שהתלמידו של רבי יצחק מברדיצ'וב, והיה מגדולי הצדיקים והפוסקים הגדולים, שהוא כותב מפורש ש... לשון הרבי, תקשיבו, שיוצא ידי חובתו שלכם משנה אף שמברר בכלל או מוציא לעצמו, ולא עוד, אלא אפילו מה שמר לא נטל ידיו עדיין. לא רק שאתה נמצא עכשיו בהיקון, שאתה אוטוטו תלך לקבל את הפרוסה, הרבי, בצ'אצ'רס אומר שזה עניין של שליחס, כאילו. ככה, ראיתי את זה במקום, בדברי של אברום. הוא אומר שיש פה עניין של שליחות, אנחנו עושים אותו שליח שהוא יעשה בשבילנו את הלחם משנה. זה לא קשור לברכת המועצה. מועצה לברך על הפרוסות, אבל זה שצריך לברך על לחם משנה, הוא השליח שלנו מוציא את כולנו לידי חובה בזה שהוא עושה את זה. ולכן הוא סבור שאפילו אם לא נטלת ידיים, אני נטלתי ידיים, ויש עוד ילדים שעומדים שם, אבל הם שומעים, הם במטבח עושים נטילת ידיים. ואני עושה בכל המועץ אליך מן האורץ, ואני מומן, וזה מציב ידי חובה, זה חידוש גדול, אבל כל פנים, אם נרצה לסכם את המשמעות הבאדם ליין, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, אז הרי בסבור שכל אחד יברך לעצמו את המועצי, ואף על פי כן יוצא מדי חובת לחם משניהם. עכשיו אבל צריך לדעת שהבוצע צריך לכוון, להוציא את השומעים מצוות לחם משנה, כפי שהרבי כתב במכתב שלו, והם צריכים לכוון לצאת ידי חובה, זה כתוב בפרימגודל באותו סימן רשעין ד' בתחילתו, זה ההתחלה שהפרימגודל מתחיל את הדינים הללו, לשים לב שהבוצע צריך לכוון לצאת, והשומעים לצאת ידי חובה. אסור להם לאכול לפני שהוא אוכל, כלומר, אם הוא... אם הוא בסיבה כלשהי, יש לנו את הממהרים נורא, רעבים נורא, ויש על השולחן פרוסות לחם, ואין לנו סבלנות לחכות עד שהוא יחלק לכולם, לא, 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 צריך לחכות עד שהבעל הבית שבירך על הלחם משנה יאכל משהו, בלשון הפרימגודים, בלשון מועזקן, לפי שהם יוצאים ידי חובתם, במה ששומעים ממנו ברכת המוציא שמברך הלחם משנה ואוכלים אותו לחם משנה לכן אסור להם לאכול לפני שהוא אוכל אבל אם יש לחם משנה לפני כל אחד מהם שאינם זקוקים לטעום לחם משנה שלפניו יכולים לטעום ממה שלפניהם קודם שתטעם הוא ממה שלפניו חוץ מדרך אחרת, זה אבא וכיוצא בזה, אבל יש אורחים ליד השולחן, אם יש להם לחם משנה בשל עצמם, יכולים לעשות לחם משנה לפני שהוא אוכל גם כן. עכשיו יש דין מאוד מעניין בהלכות הסעודת שבת הזאת, מצווה אומר לשון השולחן ערוך כן? מצווה לפצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. מה העניין לעשות פרוסה ענקית כזאת מפני שנראה כמחבב סעודת שבת שחפץ לאכול בה הרבה ואף על פי שבחול אין לעשות כמימות חול לא להתנהג ככה מפני שנראה כרעפתן מכל מקום הועיל ואינו עושה ככל ימי החול אלא בשבת בלבד ניכר הדבר שאינו עושה שרעפתנות אם בשרעפתנות כי אתה עושה גם אתמול וגם מחר לעשות ככה למה אני עושה רק היום בולט שזה נעשה משהו אלא בשביל כבוד השבת עכשיו בנוגע לשלמות של הלחם משנה כדי שלחם משנה אמרנו מקודם שצריך להיות לחם שלם לכן לא חותכים בתוכו שמה יחסה מהשלמות אז כיכות הלחם משנה חייבים להיות שלמים היא נשברה חתיכה קטנה מהכיכר אז כתוב בספרי השו"ת של פוסקי זמננו שכל עוד שזה נראה שלם למראית העין זה נחשב שלם עניין זה לא צריך לחפש לבדוק אופ הנה יש פה איזשהו ביס קטן בו נפלה חתיכה אם אתה מסתכל על זה נראה שלם אתה לא צריך לעשות איזה בדיקה זה לא עשר שאתה צריך לבדוק את הבלט לך כן? חלק קטן זה מאוד נוגע במצות לפעמים אפשר אתה מתייך תופס יוש המצות האלה אין שלמו כל אחד שבור קצת פה שבור קצת תסתכל זה נראה לך או הנה סוף סוף יש לי שלמה זה כבר לא שלמה, גם פה שם. זה נראה שלמה. זה נחשב שלמה. שלמה זה עניין של היופי, של הכבוד של הדבר. זה לא עניינים אבסטרקטיים. רוצים שיהיה משהו שלם מושלם, ש... אז אם זה מה שזה נראה, נראה שלם, אז זה מספיק.
אפילו אם אני יודע שמישהו תלש חתיכה?
ואז, כן, מה זה משנה? יודע, לא יודע, מה זה, זה ידיע עצמא, יודע כל הנמצוא, אין פה עניין של ידיע. אז כן, יש פוסקים שהכילו עוד יותר, שכל עוד שהחלק הנשבר הוא לא יותר מאשר אחד מ-48, שזה השיעור של הפרוש הסחלה, זה עדיין נחשב שלם. כך הייתי פוסקים שכותבים, אבל אחרים לא מסכימים עם הפסק דין הזה. שהרצ'וב, הכל נמצא בפוסקים על השולחן ערוך במקום, שהרצ'וב מביא בשם שו"ת חכם צבי, ועוד, שדנים בעניין הזה, אז פוסקים אחרים לא מסכימים עם הדבר הזה, שזה כל עוד זה לא חסר אחד, 48, שזה שיעור הפרוש הסחלה, זה עדיין נחשב לשלם, אין שום קשר מן הדברים. מה שכן מסכימים, שבמידה וזה נראה שלם, אז זה נחשב לשלם. אם נשרף חלק מהכיכר שלא ראוי לאכילה, ממש שרוף, חלק ממש נשרף, וזה אי אפשר לאכול אותו, אז יש מקום לסברה אולי שזה כבר לא נחשב לשלם, כי זה לא ראוי לאכילה, למרות שזה דבוק ללחם, אבל זה כאילו... איך כתוב, כל העבד לי נוטל, כנוטל דומי, זה דבר כאילו מיותר פה. התשובה היא לא בשוט שער אפרים, שגם כמובן שם בשער התשובה במקום, בסימן הזה, הוא כותב מפורש, שכיוון שזה שלם, זה שלם, זה שכן רואי, לא רואי הקטע הזה לאכילה, לא מגרעת משלמותו. עכשיו, התווית של המאפייה, כן, יש במאפיות שדבוק ללחם חתיכת נייר כזה שכתוב עליו מאפיית פלוני, מאפיית אלמוני, כן? אז להוריד את התווית הזאת יש בעיה בשבת, בעיה של בוירת, כן? אבל מותר להוריד אותה מתי? רק בסמוך לאכילה. כיוון שכמו קילוף, כתוב שלקלף, אנחנו רוצים לקלף פרי. הקליפה היא פסולת לכאורה, נכון? כשאנחנו מורידים את הקליפה, נראה לכאורה מהפעילות שלנו, כשאנחנו בורים כאילו את הפסולת מהאוכל, אבל לא. כתוב מפורש בסוף סימן שלחוב, שזה נחשב לבורים אוכל מפסולת, כי זה דרך אכילה. קשה כדי, אז זה כאילו להסיר את הקליפה. אז אם אתה עושה את זה בסמוך לאכילה, אם אתה עושה את זה לא בסמוך לאכילה, אתה רוצה להכין את הלחם שהוא יהיה כבר בלי התווית הזאת, אז אתה צריך לחתור גם חלק מהלחם עצמו, חלק ניכר בלחם עצמו, שאז אתה חתכת, לא הפרדת בין הנייר לחלה, רק בחלה עצמה הפרדת בחלק אחד של החלה, שעליה יש תווית לחלק אחר של החלה, אבל ההפרדה היא בין חלה לחלה, כן? אז אבל כמובן שזה בדיוק, אז אם יש לנו רוצים לעשות את זה, אז אי אפשר לעשות את זה עם הלחם משנה, כי הלחם משנה צריך להיות שלם, אפשר לעשות את זה רק אחרי שאנחנו נעשה כבר את הלחם משנה, ואז אנחנו נוריד את התווית בצורה הזאת. עכשיו יש לנו כמה שאלות מעניינות בענייני השלמות של הלחם משנה. א', מצב שאין לבן אדם לכם מי ששלם, יש לו שתי חצאים שביחד, אם אני מצמיד אותם, הם נראים כאילו שלם. אפשר לחבר אותם באמצעות משהו שהוא לא מוקצה, באמצעות כף או סכין, כן? שתוקעים אותו בחצי הזה, זה בחצי הזה, מצמידים היטב היטב שזה ייראה באמת, כשמסתכל נראה לו כאילו זה שלם, ולעשות עם זה לכם משנה. למרות שזה בפורש שתי חצאים, אבל כתוב מפורש, בלכות בציאת הפת, בשימו קופסה מחס, בשולחן האורך, בשולחן אדמו הזקן, שזה בסדר גמור. כן? אבל כל זה מדובר שזה מאותו לחם. אבל אם זה לא מאותו לחם, אי אפשר לקחת שתי חצי לחמים שונים ולעשות מהם לחם שלם. ואדמו הזקן אומר שאם, כשאתה היתר הזה להשתמש בו, רק באמת כשאין לך לחם שלם. לא להגיד, מה, חבל לפתוח עכשיו חלה חדשה, יש לך לחם משנה, אבל חבל, יש לי פה שתי חצאים מהחלה שפתחתי בסעודה הקודמת, הנה אני מצמיד אותם, זה נראה יפה מאוד, אני כך, למדתי בשומרון אורך, כתוב כך, כך, יתקע פה, יתקע פה, יצמיד אותו, בואי צלח מן האורץ. כן? אדמו הזקן כותב שם בסעיף ג' שאם יש לו לחם שלם, לא לסמוך לכתחילה על היתר הזה. זה היתר, אבל כתחילה לסמוך על זה. אם אין לך לחם שלם, תסמוך על זה. אני ראיתי מישהו שכותב שאפשר לחבש שתי חצי חלות על ידי שקית ניילון שמכניסים יחד. אבל אני הזדעתי צורך עם גודל, אם זה נכון. הוא אומר שזה אותו הודעה, לקח שתי החצאים, קח שקית ניילון, מצמיד אותה היטב, ונראה כמו אחד. שכונו כתוב שאפשר לתקוע שתי צדדים של כף או משהו ולהפוך את זה. הוא טועה שאפשר להכניס אותה גם כן ללחוץ. כן, זה הכלל היה סדדונים. כאילו שאפשר לעשות את זה בנייה עסקית נהיה טובה גם כן. קיצר, לא נראה לי, זה צורך עם גודל לחדש חידוש כזה. עכשיו, מה נוגע ללחם פרוס? יש לחם שלם ממש, קנינו לחם שלם שלא הזמן, שוב, פרוס. השאלה אם אפשר גם כן לחבר אותו, האם זה רק שתי חצאים, או אם יש לי כל הפרוס, אני אעשה את זה ככה, יתקע איזשהו משהו מההתחלה ועד הסוף. כן, שפוד בתוכו, נכון, למה לא? לכאורה זה נראה שזה עובד. דעת החסם סופר בשוט של עושים ממה, שהוא טוען ככה, שבכלל הדין שאפשר לחבר זה חידוש, וכפי שאנחנו רואים גם באדמו הזקן, שהוא אומר רק שאין לך משהו אחר, אין לך לחם שלם, רק אז תסמוך על זה, כלומר זה חידוש. הרי שאין לך בעיה לחידוש, אבל לתפור, הוא קורא זה לתפור, לתפור פרוסה בפרוסה בפרוסה בפרוסה, עד שישלים לפת שלם, לא מצינו. ויען, מכיוון שעיקר דין מפוקפק הוא, על כן הובו דלו להויסיפה לו לדבק פרוסות הרבה. שתי חצאים עוד, כן, זה נבלע איכשהו, אבל לחבר פרוסות, לתפור אותם, לעשות, לתפור לחם, זה לא הולך.
יש ספרה להגיד שזה לחם, ככה היום מוכרים אותו.
אבל אני אומר ש...
היום יש לו שלמות כזאת, פרוס ו...
כן, אבל רק רגע, אבל אני אומר ככה. הוא אומר שזה תמוע, כן? אין, הוא לא מביא איזו הוכחות שזה לא עובד. הוא אומר שזה בעצמו חידוש וזה, זה, לא יאללה לדס, כאילו. אבל אם אין לך משהו אחר, יש לך ברירה, או לא לקחת סתם, לא לעשות בכלל לחם משנה, כי אין לך לחם משנה, אתה תקוע עם לחם משנה, יש לך רק לחם פרוס, אז בוודאי שעדיף שתעשה את זה, תקע בתוכו איזשהו כף או משהו, שפוט, ותעשה ממנו מה זה, לפחות. כן, כמובן, אבל לא לסמוך על זה, זה כמובן בטח שלא.
שתי חצאים זה חלה אחת או שני חלות?
מאותה חלה שתי חצאים, אמרנו, חייב להיות.
זה לא
לחם,
זה צריך ארבע חצאים. בטח, כמה חשבת שאוקוס פוקוס? אתה רוצה לעשות ממנו כבר כזה?
שזה שניים.
כמו שהקוט מיגדיל. עכשיו, סליחה, אמרת, החסם סופר, זה בתשוב סיממי. זה כתוב בשטובס חסם סופר שבממי. מה קורה דבר שבאות שכיח, מי שאופים את החלות בבית זה שכיח, וגם כשקונים חלות בדרך שקוראים בבית שנדבקות חלות זה לזה, עכשיו אחר כך אנחנו מנתקים אותם, אבל באפייה זה נפה כאילו אחד, כן? אז אין שום בעיה, מפרידים אותם, מקשיב לכם משתה, זה לא הופך את זה לכיכר איכות שנחתך. כך כותב הבחצס השקל, שם בסימן הזה, סימן עדר, ספקות נעלף. וגם אם זה נדבק כשעוד היה עיסה, כלומר, לא רק שבאפייה זה התחיל לתפוח וגדל ואחד נדבק לשני. כשעוד היה עיסה, שמתי אותם בתוך התבנית ומדבקו זה לזה. אבל הם נוצרו מלכתחילה להיות חלות נפרדות, כן? אף על פי כן זה עובד, למרות שזה בעיקרון אמור היה להיות שתי חלות נפרדות, ומכיוון שזה היה אמור להיות שתי חלות נפרדות, אז זה בסדר, כך כתוב של דיצ'ור שואל ומיישיב, מחצר שקל מסתפק בזה, אם זה גם בישר לא הרבה שירות של מיישיב, בעדור אל כמה חלקה לשים קורס המרזיין, הוא כותב שזה בסדר גמור, אפשר להפריד אותם, כל אחד נחשב לפני עצמו, אבל כמובן שאם אתה רוצה לעשות בזה לכם מישהו, צריך להפריד אותם. אתה לא יכול לקחת שתי חלות דבוקות ולעשות אותם ביצילה לכם מן האורף. אומרים לך שזה שאתה תפריד אותם לא יהפוך אותם לחלה שחתכו ממנה, אבל שתי חלות לא כשהן דבוקות יחד. כך כותב השו"ת של המשיב, סליחה, השו"ת של המשיב בקרב מהרש"ם, הוא טוען שלא, זה לא הולך ככה. זה מספיק שאנחנו נגיד שזה עדיין חלה, שתי חלות נפרדות, שזה לא יהפוך לחלה חתוכה ושבורה, אבל צריך להפריד אותם וככה לעשות את הלחם משנה. צנימים, מה זה צנימים? אני רואה זה צנימים, כן? צנימים זה היה פרוס, לוקחים חלה, עושים מנה פרוסות פרוסות, ומכניסים אותה לתוך מצנם, כך קוראים לזה בעברית למכונה הזאת, כן? וזה הופך לצנימים, גם מוכרים בחנות, כתחילה צנימים, כן? יש אנשים שיש להם בעיות קרבה, ואוכלים לחם צנימים. האם זה הופך להיות ללחם שלם, כאילו? זה אמנם היה לחם שלך פסום על פרוסות, אבל אחרי שהצנמנו אותו, אז מעניין שבתשוב שער הציין, שער הציין זה... הרב אליעזר בשירות שער הציין מדבר על זה, והרבנים שהיו איתו באמת, גם כי הרבנים מהעיר העתיקה, שגם כן גלו לקטמון, בזבל מינסברג, מסכים איתו, וגם רבי שפייסר פרנק, כולם מסכימים איתו, הוא טוען שצנימים למרות שהם היו פרוסות לפני שהם צונמו, כיוון ששבו ואפו אותם בתנור, הם הפכו לבריאה מחודשת, והם קשרים ללחם משנה כמו שלמים. מעניין. שער לציין סימנטס, הסכימו עמו, ככה שמתי לעצמי בשעתו כשהכנתי את זה, הגרז מינסברג והגרז צבי פרייסר פרנק.
פרוסה נקרא
שלימה. אחרי פרוסה זו לא שלימה, אבל כמה שאופים אותה עוד הפעם, אז זה פונים חדוש, אז בואי לכאן. זה אפייה חדשה. סקלין, ברית עלי. אבל צריך שיהיה כזייס.
סחרקס.
סחרקס ביידיש, ביידיש בקורית, סחרקס. עכשיו, שימו לב, חלה שאין לה כזית לא טובה ללחם משנה. זה כך שצריך לדעת את זה בשמחס, שמחות מאוד שכיח שנותנים כאלה כאלה קטנים, כאלה כמו שאויות, כאלה קטנטנים. צריך לדעת שאם אין לו כזית זה לא שווה ללחם משנה. אני מזכיר את זה גם בקשר לפרוסות הללו, אם יש לך את הפרוסה, אז שיהיה לה כזית לפרוסה, וכשמדברים על הסוחר כזה, על הצנימים. אבל חשוב לדעת שאם יש את החללך האלה הקטנטנים, שהם פחות בגודל של כזית, הם לא נחשבים לכם משנה. כלומר, אסדי חמד, בוא נגיד לכם ככה, אסדי חמד מדבר על זה, יש בסדכם את מערכת, בכללים מערכת למד, למד, הוא הולך לפי א' ב', למד לחם, לחם משנה. בכלל חוף זין, הוא מביא כמה פוסקים שדענו בזה ומסתפקים. לא מכרים שזה חייב להיות כזייס, הם מסתפקים. אבל כיוון שאנחנו רוצים לעשות לכם מי שכנת וכנית, צריך לדעת שאתה נמצא במצב של ספק אם יצאת ידי חובה, אז תעשה לכם משנה, לכם משנה כמו שצריך. אחרי כן לך תאכל את כל החללך הקטנים הללו עם הרינג ועם כל המעדנים כאופו. עכשיו שאלה, חלה קפואה, אי אפשר לאכול אותה, חתיכת קרח, שווה ללכם משנה או לא שווה ללכם משנה? יש לנו חלה אחת שאותה אפשר לאכול, כמובן אנחנו יכולים לאכול עכשיו, אנחנו לא עושים המויצי ומחכים עכשיו עד שזה יפשיר, כן? אבל צריכים לכם משנה, אז הולכים למקפיא ומוצאים משם החלה שהיא חתיכת אבן קרח, עובד או לא עובד? אז ככה, יש פוסקים שטוענים שרק בתנאי שידוע לך שבמהלך הסעודה הזאת החלה הזאת תופשר ותגיע למצב שאפשר לאכול אותה, למרות שכרגע היא עדיין קפואה, אפשר לצאת לחובה. כך יש ספר בשם יינה של תורה, יש לי בבית ספר כזה שעוסק במיוחד מישהו חיבר ספר על סעודות שבת, קידוש, פסחי משנה וכאן יש סעודות שבת, בסוף של זמירס, אחת המתחורכם רציני, עושה עבודה נהדרת, אבל לדעתי, לעניות דעתי, הוא לא הבין נכון. הסתכלתי במקורות, יש שם שוב בצל החוכמה בחלקים לשים לקופיות, הוא אומר שכיוון שהאדם יכול למשוך את הסעודה כמה שהוא ירצה, אז למרות שעכשיו אכלה קפואה ולא רואה לאכילה, כאן קשה לכם ישנה. לא שאתה צריך להיות בפועל שאתה תמשוך את הסעודה עד שיהיה. כיוון שבפוטנציאל, אתה שואל אותי, זה ראוי עכשיו לסעודה לאכילה? זה ראוי. כי אם אני ארצה למשוך את הסעודה עד מוצאי שבת, מחר גויס ופברנגן, זה יופשר. אני לא עושה את זה, אני הולך לגמור את הסעודה בעוד חצי שעה, כן? אבל כיוון שבכוחי אפשר המציאס, כן? שאין כוח חוסר פועל. כלומר, זה שבפועל אני לא עושה את זה, האפשרות שזה יהיה, זה גם כמכשיר אותו כבר ללחם משנה. רואים, מאוד חשובים, זה ממש נוגע, יכול להיות נוגע בלשבת בשבת.
גם אם לא משתמשים בשני?
בפועל לא משתמשים, לא צריך להשתמש בשטח חלום.
אם בשבת זה לא יכול להיות.
אף פעם לא צריך להשתמש בשטח חלום.
רק למחרת, אז יהיה בעיה גם ככה.
בהחלט. אם זה לא יכול, אם לא שר בפונצל, כן. אבל זה תלוי. זה אולי יכול להיות, אתה יודע, זה יכול להיות. ברוסיה, שהלילה הוא שעה וחצי בסך הכל, אתה מתיישב לכל סעודת שבת, אתה רואים את ענק שם ב-10 בערב, וב-11 וחצי כבר עוד שעה אחת. שם עולה השחר. לפני התפילה, השאלה אם אפשר לאכול לפני התפילה. שאלה במרצה וחליצנו, בטח אומרים צה רצנו, התחלתם בעוד יום. אז אני אדבר, עוד מעט נדבר על דיני רצה וחליצנו, בוא נגמור את הנושא הזה.
אפשר להכניס אותו בחזרה לפריזר?
למה לא?
כן?
כן, כן, בהחלט.
גלי חינם מנות
ההוא? שבוס ניש. בדוביס. בשעה שעשית את הלחם משנה, יכולת להביא אותו למצב של אכילה. זה מה שאתה עושה בפועל אחרי כן לא מפריע. כך איך הם פוסקים. עכשיו, חלה שנמצא בתוך שקית סגורה, אנחנו קונים חלות בתוך שקיות, נייר, סגורות, או ניילון, לא משנה. מן הדין נקשרה ללחם משנה. אף על פי כן, כותבים הפוסקים שלכתחילה להוציא אותה מהשקית. למה? כשאנחנו למדנו הרי שבשעת הלחם משנה צריך להצמיד את החלות זה לזו. אז אם החלה נמצאת בשקית, אתה מציץ שקיות זה לזה. נכון שבתוך השקיות יש חלה. אבל כדי שאתה תעשה את העניין כמו שצריך, זה לא יעקב, אני מתאר לעצמי שהאדם יצא את החובה. אבל אתה שואל, צריך להוציא את זה מהשקית? אני הייתי בכמה מקומות שהסתכלו עליי, לא אלא, למה אתה מוציא? זה חלה למחר, תחזור. אמרתי, אני יודע שחלה למחר, אני אחזיר לכם את זה לשקית. אני מוציא אותו, עושה לכם משתר, אבל זה לשקית, אחרי אני סוגר עם הקליפס הזה.
יש גם טייסלס, שאומר שחייב להיות כל ה-10 אצבעות על החלה.
מה? 10 ספירס. כן, כן, נכון. עוד עניינים, כן. עכשיו, זה בנוגע לחלה שבשקית, לחם שעשו באכילה. אם יש לנו משהו שלא הופרש חלה עדיין, האם אפשר להשתמש בזה בלחם משנה?
לא יכול לאכול את
זה, אפשר יהיה לאכול את זה אחרי שבת, שאפשר לעשות תפוש השחלה. עכשיו במשך השבת אי אפשר יהיה לאכול את זה בארץ. בחוץ לארץ יש אפשרות לאכול, ומשאירים, לא יש לנו בצד זה, משאיר, אבל בחלס ארץ ישראל אין מה לעשות עם החלה הזאת. אז יש סבורים שאי אפשר לצאת ידי חובה מזה, לכם נשנה, כן? ויש מקום לדבריו, סוף כל סוף, אמנם המקור שהוא מביא, אני רשמתי לעצמי פה משופר מגודם, שם מדובר על משהו אחר, הוכחתי שם לא מדובר על זה, אבל שאלה כשלעצמה באמת, אם לחם שדיברנו על החלה הקפואה, אמרנו שכיוון שבפוטנציאל אני יכול לאכול אותו, אני אחכת שזה יפשיר. אבל פה אתה באמת לא יכול לאכול אותו במהלך השבת, אתה מוצא שבת אין אפשרות לאכול אותו, סביר להניח שזה לא יכול. מה בנוגע שאין לי לחם משנה, אני יכול לקחת איזשהו רוגה שלמה, יש לי פס של אנג'ל שלם, אין לי לחם משנה, לא אצלי, לא אצל השכנים, אני כמו שמעתי נמצא איפשהו, נסעתי לאיזשהו טיול, אני נמצא באיזשהו בית מלון בברצלונה, בשביל מה לא שמנו לב, אכלנו את כל החלות, נשאר חלה אחת ויחידה, אבל יש לנו פס עוגה. האם עוגה שלמה יכולה לעבוד לכם? מי שלך ששור לכון דם בזה, והוא טועה בשם התשוב וכתוב שזה לא במחשה שזה לא עובד, הוא אומר שבשעת הדחק, כשאין לך פת אחרת ללחם משנה, עדיף לצרף עוגה שלמה, שזה יכול להוות כלחם משנה. בשיעור הבא נמשיך בעזרת השם בהלכות שבת.